ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבבטרה דף קוף סמך דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף קוף סמך ג' עמוד ב'. בשוליים, לפני שנקרא את הגמרא, מופיע נושא מצד הגמרא שכתוב שם, דינו של רב, שטר הבא הוא ועדיו על המחק, כשר. פשוט נושא שנגענו בו בשיעור הקודם, לכן הגמרא כאן פותחת במילה גופת, פשוט ציטוט ממה שלמדנו מקודם. ויש לנו גם חץ מצד הגמרא, ומתחתיו כתוב עמוד א', אפשר לחזור לעמוד א' לראות מאיפה זה נלקח, ואתם תגלו שבשורה האחרונה בקופסה מרקים לעמוד א' מופיע הדין הזה. אז אנחנו ניכנס לתוך הגמרא. גופה אמר רב, שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר. שאם הנייר שעליו מופיע תוכן השטר הוא נייר מחוק, בסדר, אז הוא כתב על נייר מחוק תוכן שטר, וגם על אותו שטח, אותו משטח, כתב הכתים עדים, זה כשר. אנחנו ממשיכים לקוף סמך דלד עמוד א', ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק, וכאן הגמרא מעלה אפשרות לפסול כזה דבר. כי אם אתה אומר שהוא ועדיו על המחק זה כשר, תגיד שזה מזמין בעיית זיוף. איך? מוחק וחוזר מוחק. מה הכוונה? בוא נסתכל ברשפם למעלה. ואם תאמר ולא, חוזר הוא ומוחק את השטר וזייף, הוא ימחוק את תוכן השטר ויזייף, ישקר שם בתוכן חדש, וחתמי סעדי, והרי עדים כבר חתומים, עדים קשרים שחתמו על השטר המקורי, הם, החתימות האלו עדיין שם, אז נו, זה לא בעיה. הגמרא ממשיכה, אין בעיה, כי אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים. הרי כדי לבצע את המזימה הזאת, מה הוא צריך לעשות? הוא יצטרך למחוק את תוכן השטר שכבר מראש נכתב על אזור מחוק. אז עכשיו זה, אם הוא מוחק את זה, השטר נמחק פעמיים. הקטע שעליו מופיע עדים הוא רק נמחק פעם אחת. אפשר לזהות את ההבדל, ואנשים יעלו על כך שהוא זייף. אז לכן אין בעיה, אין חשש שהוא יצליח לרמות אותנו. כי שוב פעם נקרא, אינו דומה נמחק פעם אחת איפה שמופיע החתימות, ונמחק שתי פעמים איפה שהוא ניסה לבצע את המזימתו. נמשיך בגמרא. יש ציור, צורה חדשה, המשולש, ובשוליים, תחת הכותרת מבנה, אנחנו מסבירים שזה מהווה מעקב. השפיץ למעלה, קושיות, והפוך, תשובות. על דינו של רב, תשטר הבא הוא וידיו על המחק כשר. רק תשימו לב שהגישה הזאת לסימון הגמרא זה ממשיך עד כמעט סוף העמוד. שואלת הגמרא, ולחוש דילמה, שדי או בעל השטר הוא ישים דיוטה, כוונה דיו, המקום עדים מעיקרה לפני שהוא הכין את השטר, הוא לקח נייר מחוק, הוא שיער הקטע שבו יחתמו העדים בעתיד, באותו קטע הוא מחק את הנייר המחוק עוד פעם, נקרא את זה עוד פעם. דילמה שדי דיוטה, המקום עדים, הוא לקח את הנייר המחוק, ושיער איפה אמורים העדים לחתום, שם קצת דיו שם, לכלך את זה עם דיו, מחק את זה, אז זה מה שאמרנו בגמרא, הוא ישים את הדיו שם, המקום עדים עיקרה, לפני שהם חותמים בכלל, הוא מרחיקלי, והימחוק, אז מה יוצא? שהמקום הזה, נקרא לזה תחתית השטר, רק לשם, לשם פשטות, החלק התחתון של השטר, כעת מחוק פעמיים. וכי אדר מחיק לי להי, הווי לי, אידי ואידי, נמחק שתי פעמים. אחר כך, שהוא ימחוק את החלק העליון, אז יוצא שהחלק העליון וגם החלק התחתון נמחקו פעמיים. כעת נעבור על הפטנט הזה בתוך הרשב"ם, כדי שהדברים יהיו מסודרים. רשב"ם שורה רביעית, ונחוש דילמה, אם אתה אומר שהוא ועדיו על המחק, וגם אמרת שאינו דומה נמחק פעם אחת ונמחק שתי פעמים, עדיין יש החשש הזה. ונחוש דילמה שדי בעל השטר דיוטה, דיוטה זה כוונה דיו, בקלף, במקום חתימת עדים, קודם שחתמו. כפי שאמרנו מקודם, הוא יכוון לתחתית השטר, ושם הוא ילכלך את השטר בדיו, וימחוק את זה, כל זה קודם שחתמו, זה קודם שחתמו ומחוקו, וחזר שלב שני, מה הוא יעשה? וחזר וכתב על כל הקלף, כוונה כולל מקום העדים, הוא יכתוב סתם דברים, ומחקו כולו, ואז ימחוק את הכל. ואיך נראה כעת מקום העדים? זה מקום שנמחק פעמיים, וחתמו העדים בקלף שנמחק שתי פעמים, והשטר נכתב על המחק פעם אחת, כי אמרנו, לא אמרנו בפירוש, אבל אחרי שהוא מחק את כל השטר, אז הוא הכין שטר אמיתי, כולה מתאר דברים אמיתיים, ועדים חתמו על זה, אבל אותו מקום שבו הם חתמו היה מקום שנמחק פעמיים, והשטר האמיתי נכתב על המחק פעם אחת. וכי הדר מחיק לי כדי לכתוב עליו זיוף, עכשיו שהוא ימחוק את החלק העליון של השטר כדי שעליו הוא יכתוב את הזיוף, בשנייה הזאת שהוא מחק את העליון, הווה לי נמחק שתי פעמים, כמו שנמחק מקום חתימת העדים שתי פעמים. אז זה מה שהגמרא אמרה, עכשיו זה הווה לי אידי ואידי נמחק שתי פעמים. הגמרא עונה, אמר אביי, כסבר רב, אותו רב שאמר שהוא ועדיו על המחק כשר, רב סובר, אין העדים חותמים על המחק, אלא אם כן נמחק בפניהם. והרשב"ם ממול אומר, אם כן נמחק בפניהם, ואם יראו מקום חתימתן משונה במחיקה מן העליון, לא יחתומו. כפי שאנחנו תיארנו את הדברים, כשבאים העדים האמיתיים, העדים שבאים לחתום חתימות ידיהם, הם מוחקים המקום שנמחק כבר פעמיים, והם ישימו לב שהשטר שנכתב למעלה זה מקום שנמחק רק פעם אחת, וזה הכוונה, המקום שעליו הם חותמים משונה מן העליון, אז הם לא יחתמו בכלל. אז החשש שתיארנו מקודם, בטל. שואלת הגמרא, מי טיבי. אנחנו מקשים קושיה על רב ממקור תנאי. הוא על הנייר, ועידיו על המחק קשר. אם תוכן השטר הוא על נייר חדש, והעידים חתמו בתחתית אותו נייר ששם היה נמחק קשר? שאלה. ונחוש דילמה מחיק לי, וכתיב מי דבאי, והבי לי הוא ועידיו על המחק. למה לא לחשוש אם מה שאמרנו מקודם הוא צדק? אז למה לא נעלה את החשש הזה, שאיך אתה מכשיר, איך המקור מכשיר הוא על הנייר ועידיו על המחק, בזמן שקיים חשש כזה שהוא ימחוק את הלמעלה ויזייף מה שהוא ירצה, ויש לו עדים שכבר חתמו. ויש לנו, לפי מה שרב אמר מקודם, שהוא ועידיו על המחק כשר, אבל תראה, אם אתה מכשיר הוא ועידיו על המחק, מה שרב אמר, נוצר חשש לזיוף. הגמר עונה, דקטפי אחי, העדים שחותמים על מסמך כזה שהלמעלה הוא חדש והם חותמים על מחק, הם כותבים אנחנו סעדי חתמנה על מחקה ושטרה כתב על נעירה. אז יש כאן עדות שהעליון אמור להיות נייר חדש, לא נייר שנמחק. אז לא נוצר פה הוא ועידיו על המחק. הגמרא שואלת, דקטפי איך, איפה כותבים את המשפט הזה? היא מלתחת, אם אחרי החתימות גייז לה, בעל השטר יגזוז את זה, אז הוא יעשה מה שתיארנו מקודם, ויהיה הוא ועידיו על המחק והכל זיוף. היא אילאי, אם חותמים את זה למעלה, מעל חתימותם, מחיק לי, הוא ימחוק את זה, וזה יהיה פשוט המשך של אותו עליון של השטר, נמחק, והוא כתב עליו את הזיוף. הגמונה, דקטפי, הם יחתמו את העדות הזאת שהשטר הוא על נייר והם חתמו על מחק, בין סעדה לסעדה, בין חתימות העדים. שואלת הגמרא כאן קושיה ארוכה, אי הכי, רק תשימו לב שאנחנו סימנו מילים מסוימים, המילה שטרה במעוין והמילה סעדי במעוין, וגם המילים מחקה ניירה עם פס כפול, לשם המשך הגמרא שיופיעו אותם מילים עם אותם סימונים, וזה יאפשר לנו לראות את ההבדל בין מה שלמדנו ומה שאנחנו עומדים ללמוד עכשיו. אי הכי, אם כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא נכון, אימה סיפה, סיפה של אותו מקור, הוא על המחק. השטר, כתוב גוף השטר על קטע מחוק, וידיו על הנייר, פסול. זה פסול, למה? כי שמה הוא מחק את השטר וזיפו. המאי פסול. למה שכזה דבר יהיה פסול עם השטר על המחק? וידיו על הנייר, אחה נמי נכתבו אחי, שהעדים יעידו, יכתבו כך, הנחנה סעדי, חתמנה על נעירה, ושטרה על מחקה. אשתה נמי, מי אמרת, מה תגידו שבכל זאת אי אפשר לסמוך על זה להכשיר את השטר, מוחק, חוזר ומוחק, כלומר הוא ימחוק את השטר פעם, עוד פעם, ויזייף האמרת, אבל אמרנו מקודם, אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים. אם כן, למה הוא על המחק וידיו על הנייר פסול? הרי כדי שנגיע למצב של זיוף, לפי התיאור שתיארנו, הוא יצטרך למחוק את העליון פעמיים. הגמרא עונה, למה הוא על המחק, הגוף השטר מחק וידיו על נייר פסול, ולא נוכל לסמוך על העדות שהצענו? אני מילי, מתי אומרים שיש הבדל בין נמחק פעם אחת ונמחק שתי פעמים? היכא דחתימי סעדי המחקה, זה במקרה שהעדים חתמו על קטע מחוק, ואז אנחנו נוכל להשוות את זה לחלק עליון שגם כן נמחק, ואם הם חתמו על קטע שנמחק פעם אחת והוא העליון נמחק פעמיים, אפשר לראות את ההבדל. ובמקרה כזה אמרנו שאינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים. היכא דלא חתימי סעדי המחקה אלא הנירא לא יודע, אבל במקרה שהם חתמו על קטע מחוק, סליחה, איך שהם כתבו על נייר קטע שלא מחוק בכלל, והעיון נמחק פעם אחת או שני או פעמיים, אנחנו לא יכולים לבחון את ההבדל הזה, ולכן נוצר האפשרות לזיוף כמו שאמרנו מקודם, ולא נוכל להסתמך על עדות שלהם שהם כותבים אנחנו העדים חתמנו על נייר והשטר היה מחוק. שאלה, למה בכל זאת אתה אומר שאתה לא יכול לבחון ההבדל אם הם חתמו על נייר ולמעלה מחוק ולייתי מגילת אחיתי? תביא עוד קלף ולמחוק ולדמי, ונעשה מחיקה ונשווה את זה על המחיקה אצלנו בשטר שהוא על המחק וידיו על הנייר, ונשווה אם הם דומים, אז סימן שהעליון לא שיחקו עם העליון, והם יכולים לחתום אנחנו חתמנו על השטר על מחקה. ואם הם לא דומים, מה שהבאנו את הקלף החיצוני למבחן שנמחק רק פעם אחת ולא דומים, סימן שהעליון נמחק פעמיים והיה איזו זיופים. הגמרא עונה, לא, זה לא יהיה מבחן סמכותי, לא דמי מחקה דהי מגילתה למחקה דהה מגילתה, שני קלפים שונים. אז התופעות איך נראה קלף אחד אחר מחיקה אחת, זה לא מחייב שאותו נראות יהיה הקלף שני שנמחקה פעם אחת. זה פשוט לא מבחן מדויק. שאלה, למה בכל זאת אנחנו לא יכולים לעשות מבחן, לראות אם הוא נמחק פעם אחת או פעמיים? ולקבלה לחתימות ידע דסעדי בבית דינה, שאותם עדים שחתמו על השטר שתיארנו מקודם שהוא על המחק וידיו על הנייר, שהם יחתמו בנפרד ונאשר שהחתימות האלו הם חתימות אמיתיות, ולמחוק, ואז נמחוק את כל ונמחוק את הקטע של השטר שבהם נחתמו העדים. ולדמי, כי אנחנו יודעים שהעדים חתמו על נייר חלק, לא נמחק, נייר טרי, הקטע שבהם חתמו ידיהם היה נייר רגיל, לא נמחק, לא מחוק. עכשיו נמחוק את זה, זה ודאי נמחק פעם אחת. העליון של אותו קלף עכשיו אפשר להשוות אם הם דומים, סימן שהעליון לא היה בו זיוף, לא נמחק פעמיים. אם הם לא דומים, סימן שעל המעלה כן נמחק פעמיים, וזה אותו קלף. זה נחשב מבחן של נראות סמכותי. אמר רב הושעיה, אינו דומה נמחק בין יומו לנמחק בין שני ימים. המחיקה של העדים הוא מחיקה טריה, אז ומה שהיה נמחק למעלה יכול להיות שזה גם נמחק רק פעם אחת, אבל הם לא יהיו דומים בגלל שעבר יום וזה מתיישן, הם לא דומים. אז שוב פעם, זה לא יהיה מבחן סמכותי של אבלישי. בסדר, אז אתה אומר שמחיקה טריה זה עדיין נראה שונה ממחיקה בת יומיים, להשאיר את זה עוד יום שגם שניהם הספיקו להתיישן. אנחנו אומרים, אנחנו משיבים, אי אפשר כבר לסמוך על מבחן כזה. אמר רב ירמיה, חיישינן לבית דין טועין. נסתכל ברשב"ם, יש לנו כוכבית ממול או שורה למעלה, שתיים למעלה ברשב"ם, בכוכבית. אמר רב ירמיה, חוששים לבית דין טועין שלא ידעו לדקדק כל כך ולהשעותו, ויבואו להכשיר שטר פסול. הלכך פסקו למילתי ופסלו כל שטר שעל המחק ועידיו על הנייר. מאחר שכדי להגיע לבדיקה מדויקת צריכים בית דין שהם מדייקים בהלכה, רבי יומי אומר, אנחנו חוששים מפני זה ו יבוא לידי טעות ולהכשיר שטר שבעצם פסול, ולכן אנחנו מקדימים את התרופה למכה ופוסלים כל שטר שהוא על המחוק וידיו על הנייר. כעת אנחנו מצטטים מהמשנה ליאל דף קוף סמך עמוד א'. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נקרא את הנושא שמופיע בצד. קושיית רבי על דברי רבי חנינה בן גמליאל שאמר במשנה, דמקושר שחתמו עידיו בתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט, כאילו לפרום את הקשרים שבגט המקושר, והנה תוכן שטר ועידים על אותו צד כמו שטר פשוט, שטר רגיל. רבי אבל מקשה על דינו של רבי חנינה בן גמליאל. הגמרא, ציטוט מהמשנה, רבי חנינה בן גמליאל אומר, מקושר, וכתבנו את המשך, שכתבו עידיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט. השיב רבי, כאן מתחילים קושיה ארוכה, וגם זה מסומן בהתאם, תשימו לב שזה ממשיך כמה שורות טובות, בעמוד ב'. אז השיב רבי לדברי רבי חנינה בן גמליאל. רבי מקשה על רבי חנינה בן גמליאל שאמר שמקושר יכול לעשותו פשוט. אתם מיד רואים קטע שבסוגריים. יש לנו כוכבית ונקרא את הכוכבית בשוליים. סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא הקטע שבתוכם מעבר רקע לשאלה שבאה מיד אחריהם. אז הרבי מקשה. והלא אינו דומה זמנו של זה לזמנו של זה. כאילו איך שמתאריכים שטרות שונה משטר פשוט לשטר מקושר. פשוט אנחנו מתאריכים שטרות לפי שלטון המלך. מלך שנה, מעונין לו שנה שתיים, הוא מלך שנתיים, מעונין לו שתיים. אז כותבים בשנה שנית למלכות כך וכך, ברובן יובה כסף כזה וכך וכך כסף לשמעון. מקושר, מלך שנה, מעונין לו שתיים. שתיים, אם הוא מלך שנתיים, מעונין לו שלוש. כותבים בשטר מקושר בשנה שלישית למלכות פלוני ובלוני, למרות שבפועל הוא מלך רק שנתיים. עכשיו, זה הרקע לקושיה. איך רבי חנינה אומר שאין בעיה, שטר, שטר מקושר שחתמו העדים בתוכו זה בסדר, כי אפשר להפוך אותו להיות פשוט. אם פורמים את התפירות, אז השטר והחתימות מופיעים באותו צד, כמו שטר רגיל. אבל זה מזמין בעיה. וזימנן, דייזיף מיני זוזי במקושר. יכול להיות, יכול להיות שהאדם לבא כספים והכינו שטר מקושר על ההלוואה הזאת, הוא מתרמי לזוזי ביני ביני, והלווה השיג כספים בינתיים, לפני תום תקופת ההלוואה הוא השיג כספים, הוא פרלה, הוא משילם את החוב, ואמר לי אותו לווה מבקש אב להשתרי, תביא לי בחזרה את השטר שאומר שאני חייב לך. ואמר לי, והמלווה אומר, אירקס לי, איבדתי את השטר, וכתב לי תברה, הוא במקום להחזיר לו את השטר הוא כותב לו שובר. וכי מתי זמני, וכשיגיע הזמן שנרשם בשטר המקורי על אותו הלוואה, משמי לפשוט, הוא יפרום את את התפירות ויהפוך את זה לשטר, את המקושר לשטר פשוט. ולא נשכח, כשתאריך שכתבו את התאריך באותו שטר מקושר, זה היה שנה אחת קדימה. ואמר לי, והמלווה יגיד, אשתה דייזבת מיני, עכשיו זה הלוואה חדשה. נכון, שילמת את ההלוואה שלקחת מקודם, וגם יש לך שובר ממני על כך ששילמת. אבל אם זה היה שטר, כמו שאמרנו, שטר מקושר שנפרם, התאריך של השטר הזה הוא שנה אחת קדימה. סימן, הוא מראה את השטר הזה, אומר שזה כבר הלוואה חדשה שלקחת. אז השאלה שלנו, וזו שאלה של רבי, איך רבי חנינה יכול להגיד בשוויון נפש ששטר מקושר שחתמו עדיו מתוכו כשר? מה עם נושא התאריך והרמות שיכול לצאת מכך? הגמרא עונה, כסבר רבי חנינה סובר, אין כותבים שובר. אין כותבים שובר, אז לעולם הלווה לא יפרע את החוב שלו עד שקוראים את השטר, וכל זמן שלא, שהוא לא יקרא, הוא לא יקבל את השטר שלו בחזרה, הוא לא יפרע את החוב, והכל בא על מקומו בשלום. אנחנו כאן מעלים קושיה, אבל קושיה שמופנית לרבי עצמו. לפני כן רבי אלה קושיה על פי ידיעותיו בקיאותו בדיני שטר מקושר. שואל את הגמרא, מי בקי רבי במקושר? אם רבי יהודה הנשיא היה בקי בעניין שטר מקושר, והוא מקושר דעת לקמי דרבי. פעם שטר מקושר הגיע לפני רבי בשנה הראשונה של המלך, וכתוב בו שנתיים, ואמר רבי, שטר מאוחר זה. רבי הגיב, הצביע על השטר הזה כאילו שטר מאוחר, ואמר לי זונן, זונן זה שם חכם, זונן אמר לרבי, כך מנהגה של אומה זו, מלך שנה מונים לו שתיים. כשמכינים שטר מקושר, למרות שהמלך היה בשלטון רק שנה אחת, כותבים שתיים, שתיים מונים לו שלוש. אז אנחנו רואים מפה שרבי עצמו לא היה עיר להבדילים בין שטר מקושר לשטר פשוט. הגמרא עונה, הכל נכון, באת עוד שם מזונין, סברה. מה שקראנו עכשיו עם המקשר, עם המפגש של רבי עם זונין, זה היה מקודם, אחר כך רבי נהיה עיר להבדיל, ובסמך זה הוא העלה את הקושיה שראינו למעלה. הקושיה שואלה על רבי חנין בגמליאל. ההוא שטרה, שטר פשוט, דהווה כתב בי, בשנת פלוני ארקן. אמר רבי חנינה, יבדוק אימתי עמד ארקן בארקנותי. נבדוק באיזו תאריך אותו ארקן נכנס לשלטון. כי בשנה הראשונה של מלכותו נכתב שטר זה, ומההיא שנה אפשר לגבות מלקוחות. כוונה מאותו תאריך על כל הקרקעות שאותו נגיד לווה מחר ללקוחות הם בשיעבוד המלווה. אז לפי הגמרא שמופיע פה די בקיצור, רבי חנינה קיבל את השטר הזה כשטר סמכותי, אפשר לסמוך עליו, ורבי חנינה רק רצה שיברו באיזו נקודת זמן בשנה נכתב השטר, שהוא שטר שהוכן בשנה הראשונה של המלך הזה. שואלת הגמרא, ודילמה דאריך מלכותי, אולי הוא כבר מלך כמה שנים, וזה המשמעות של בשנת פלוני ארקן, שהמלך מלך כמה שנים, ואי אפשר לטרוף לקוחות אלא מאותו נקודת זמן מאוחר ואילך, לא משנה הראשונה של המלכות. אמר רב הושעיה, כך מנהגה של אומה הזו, שנה הראשונה קוראים לו ארקן, שקוראים למלך ארקן, זה מראה שהשטר הוכן בשנה הראשונה של שלטונו. שנייה קוראים לו דיגון. ושואל דגמר, ודילמה עבורי עברוהו והדר וכמוהו, נכון כתוב ארקן, אבל אולי השטר נכתב כשמלך פעם שנייה. מה הכוונה? שהוא היה פעם מלך, הורידו אותו, הביאו אותו ממלכות, וחזר אחר כך יותר מאוחר עוד פעם לשלטון, והשטר נכתב כשמלך חזרה בשנייה. ולמה לפי מה שאמרנו, לפי רבי חנינה, ניתן לגבות משנה ראשונה של מלכותו? אמר רבי ירמיה, ההוא, אם קרה כזה דבר, מלך שהיה במלכות הורידו אותו והחזירו אותו, ארקן דיגון קראו לי. כבר מכנים את זה בצורה שונה. אז אם הופיע רק ארקן, אז אנחנו מבינים שהשטר הוכן בשנה ראשונה של מלכותו, ורק צריכים לברר באיזו תאריך נכתב השטר, ומאותו זמן ניתן ליצור שיעבוד על נכסי הלווה מכאן ואילך. יש פה קטע שמופיע בסוגריים, ובצד, בשוליים, יש לנו כוכבית, כתבנו, סוגריים אלו אינם לשם דילוג, אלא באים לתחם קטע שאינו מתייחס לשטר מקושר עליו, מתעסק בעניין לשונות של כמויות, כמו הלשון דיגון שהוזכר ליל. אחרי הקטע בסוגריים, אנחנו חוזרים לעניינים הקשורים לשטר מקושר. בשוליים המקבילים כתבנו תחת הכותרת נושא מבנה, אנחנו מבינים שזה בסוגריים, בקטע הזה שבסוגריים, יש מעוין שמבליט את המילה נזיר, והמילה בית, בקשר לנגעי בתים, צרעת שמופיע בקירות בתים. שני מקורות שמופיעים בהם לשונות של מספרים, כגון דיגון ותטריגון וכו'. הגמרא, תנו רבנן, אנחנו ממשיכים ישר לקטע שבע סוגריים. הריני נזיר סומכוס אמר הינה אחת, הכוונה אדם אמר הריני נזיר הינה, כך הוא אמר, כך אותו אדם התבטא. מה המשמעות? אחת, כוונה נזירות אחת, סתם נזירות 30 יום. אז הבן אדם הזה בעצם קיבל על עצמו לשמור נזירות במשך 30 יום. אם הוא אומר שהוא נזיר דיגון, מה הכוונה של אותו אדם? 2. טריגון? 3. תטריגון? 4. פנטיגון? 5. אז כל תוספת זה תוספת 30 יום שהוא יצטרך לשמור דיני נזירות. הוא עוד קטע של נזירות. והרשב"ם מאיר שכל הלשונות האלו הם לשון לעז, מילים שמקורם בלשון, אולי לשון יווני, ואנשים משתמשים בלשונות האלו ויש לזה השלכות הלכתיות, כמו שראינו אצל הנזירות, כמה נזירות הוא יצטרך לשמור. אנחנו נחזור לגמרא, תנו רבנן, בית עגול, דיגון, טריגון, פנטיגון, אינו מטמא בנגעים. בתים שהם בנויים בצורות האלו, בית עגול, או בית עם חצי עגול ושתי פינות, זה דיגון, בית שבנוי בצורת משולש, יש לה שלוש פינות, או חמש פינות, אינו מטמא בנגעים. הוא לא נכנס לדיני תומת בתים, תומת נגעים. טטריגון מטמא בנגעים רק אם הוא בצורה של ארבע קירות, נגיד צורת ריבוע או כל צורה אחרת, אבל שיש בו ארבע זוויות, רק אז הוא מסוגל להטמא בנגעים, בנגעי בתים. מנה אני מילי, שמה המקור לומר שאין תומת צרת בתים שייך אלא בבית עם ארבע פינות. תנו רבנן, למעלה אומר קיר קירות, בתורה כתוב, ואנחנו בגמרות שלנו השס עוזר הוספנו את הפסוק בשוליים, ויקרא פרק י' פסוק ל"ז, כתוב וראה את הנגע והנה הנגע בקירות הבית שקערורות ירקקות או אדם דומות ומהן שפל מן הקיר. זה פסוק ל"ז. בפסוק ל"ט כתוב ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פסה הנגע בקירות הבית. שמתם לב שכבכבנו את המילה בקירות פעמיים. אז הגמרא כאן בעוד בקיצור מתייחסת לשני הפסוקים, שציטטנו. עוד פעם, למעלה אומר קיר קירות במקום לומר קיר, כי אתה היה יכול להגיד הנה הנגע בקיר, אבל כתוב קירות, אז קירות מינימום רבים 2. למטה פסוק למתת אומר קיר קירות, שוב פעם במקום להגיד, במקום לכתוב קיר כתוב בלשון רבים 2, הרי כאן 4. זה מלמד שפרשת נגעי בתים מתייחסת אך ורק לבית שיש בו 4 קירות, או, וזה יוצר 4 זוויות. ההוא מקושר, אנחנו חוזרים לענייני גט מקושר, ובצד יש לנו נושא, וכתבנו שני מעשים שניתן ללמוד מהם עניינים באיסור לשון הרע. הפס הכפול מבליט את העניין הזה של קלח מלשון הרע הזה, תעזוב לשון הרע. נראה שני סיפורים. ההוא מקושר, תעת עלי קמי דרבי. שוב פעם אנחנו נותנים את הבמה לרבי, ואמר רבי אין זמן בזה, שטר שאין בו זמן, אין תאריך. אמר לרבי שמעון בר רבי לרבי שמא בין קשריו מובלע, אולי מאחר שקיפלו ותפרו את השטר יש תאריך, רק שהוא מובלע, הוא נמצא בין הקשרים. פליי וחזיה, הוא פירם את, את התפירות וראה, כן, באמת יש בו תאריך. הדר חזר בי רבי בבישות, רבי הסתכל עליו בבישות, כאילו בכעס או בעין רעה, אמר לי, לאו ענה כתבתי. אז הרבי הסתכל על רבי שמעון בנו, ואם זה הפריע לו שהשטר הוכן בצורה כזאת, והבן הגיב, אמר לי, זה רבי שמעון רבי הגיב, לאו ענה כתבתי, אני לא כתבתי את זה, רבי יהודה חייתה כתבי, הוא כתב את זה. אמר לי, אך מלשון הרע הזה. רבי אומר לבנו, תעזוב לשון הרע, למה אתה, אתה רואה שזה מפריע לי, ואתה מאשים מישהו אחר באשמה, ואתה מציין את שמו, היית צריך להגיד פשוט, אחרי שהסתכלתי עליך בעין רע, היית צריך להגיד, מקסימום, אני לא כתבתי, אבל להטיל את זה על מישהו אחר, זה הביא אותו להגיד, פלח מלשון הרע הזה. נמשיך עם עוד סיפור. זינן אבי יתיב, עוד פעם רבי שמעון רבי, קמי לפני אביו, רבי יהודה הנשיא, וקפסיק סדרה בספר תהילים, ולמד מקלף שכתוב בו, ספר תהילים תו יד, כמו שכותבים ספרי קודש, ספרי תורה. אמר רבי, כמה מיושר כתב זה, כמה יפה הכתב הזה של הספר תהילים. אמר לי, רבי שמעון בנו, אמר, לאו ענה כתבתי, יהודה חייתה כתבי, אני לא כתבתי את זה, הוא כתב את זה. אמר לי, קלח מלשון הרע הזה. יש למה הטעם במקרה הראשון נקרא לשון הרע, שם היה לשון הרע, הרי רבי לא ראה את השטר המקושר בעין יפה, ואז רבי שמעון ברבי מטיל את האשמה מישהו אחר, זה בגדר בגדר לשון הרע מובן. אלא אחר במקרה השני, בסיפור השני, מהי לשון הרע עיקה? עד רב הוא דיבר בשפחו, משום דרב אני, כדי להבין מה, איך נכנס לשון הרע בסיפור השני, נבין את הדבר מתוך דברי רב דימי. תתני רב דימי אחבד רב ספרה, לעולם יסבר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. רשבם למה אתה אומר בא לידי רעתו? לידי גינותו, מתוך שמרבים בשבחו מזכירים שם, מזכירים שם גנות שבו, כמו שאומרים פלוני, מתחילים להגיד פלוני הוא כזה וכך, כזה מצוין וכך וכך, אז מי שאומר כן הוא מצוין אבל, אז אחרי אבל בא הלשון הרע. אז הכל נובע מתוך כך שמרבים בשבחו של אדם, אז גם לא כדאי להתחיל לספר בטובתו של אדם, כי זה גם יביא לידי הרעה, וזה הלשון הרע. אמר רב עמרם, אמר רב, שלוש עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום. הרהור עבירה, הם בגדר המחשבות בתחום הלא צנוע, דברים שחושבים על דברים שלא צריכים לחשוב עליהם, ועיון תפילה ולשון הרע. מה זה עיון תפילה? הרשב"ם בסוף העמוד אומר, עיון תפילה, יש מפרשים שלאחר שיתפלל דן בליבו שישלם לו הקדוש ברוך הוא שכרו, ויעשה הקדוש ברוך הוא צרכיו, וישמע תפילתו לפי שיתפלל בכוונה. ברבנו גרשום בסוף העמוד, ועיון תפילה שמחשב בדעתו, יכוון בתפילתי, האדם מתכנן שאני אתפלל עכשיו בכוונה שיעשו לי רצונו, והיינו שדומה שמנסה לבורא ברוך הוא, ברוך שמו. הדברים האלו איך שתלמדו, איך, לפי הרשב"ם, לפי הרבנו גרשום, דברים לא ראויים, זה בקשר בתפילה. וגם ממה אדם לא ניצול בכל יום, ולשון הרע גם כן. שואלת הגמרא, לשון הרע סלקא דאיתך, מה אתה אומר שכל אדם בכל יום מספר לשון הרע, אלא אהבת לשון הרע. מזה אדם לא ניצול כל יום. מה זה אהבת לשון הרע? זה כמו במסכת ערכין מרחיב הדיבור קצת בנושא הזה. הרשב"א מציין לשורה ראשונה אהבת לשון הרע, כגון דאמרי נורא בי פלניה. כאילו אדם נגיד מחפש, איך אומרים, מחפש אש, מחפש גפורים, גפורים שמדליקים בו את את הגס. אז עונים לו, אתה מחפש גפור? שמה הם מבשלים כל היום, שמה תמצא גפור. אז זה מה שנקרא, זה אבק לשון הרע. ברגע שאתה אומר ששמה מבשלים כל הזמן, אז יש לזה משמעויות, אפשר לפרש את זה בלשון שלילי. אז זה אבק לשון הרע ולא לשון הרע ממש. אמר רב יהודה, אמר רב, רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון הרע. בלשון הרע סלקא דאיתך, אלא אבק לשון הרע. עכשיו מה פירוש הדבר רוב בגזל? רוב אנשים לוקחים שקיות חלב מהמרכול בלי לשלם, ככה יוצאים עם שקיות חלב? זה לא הכוונה, אלא הרשב"ם אומר רוב בני אדם הם איכשהו מורים אתר בעסקים, למשל למנוע מלשלם רווחים למי שראוי לקבל רווחים, לקח כל מיני תירוצים שבאופן חוקי או משפטי לא צודקים, לא מחזיקים מים. אז המשמעות של גזל הוא יש בו משמעות רחבה, ובזה רוב אנשים נכשלים. מיעוט אנשים נכשלים בעריות, אבל בעניין אבק לשון הרע זה כולם לצערנו נכשלים. אנחנו כולנו בתקווה שאיכשהו נוכל להתעלות ולשמור את עצמנו גם מאבק לשון הרע. עד כאן שיעורנו להיום.